שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק בספר ירמיהו. אם זיכרוני איננו מטעני, נדמה לי שבשיעור שעבר הגענו לפרק ט' זין, פסוק ט'. פסוק ט' הוא ההמשך של הפסוקים מא' עד ח' שבהם נאמרו דברים קשים לירמיהו, שלא יישא אישה, שלא יביא ילדים, שלא ינחם אנשים, שלא ילך לחתונות, כי מלא כל הסיפור הזה הולך להיגמר. כן, כאילו שואה כמעט מוחלטת של העם, ולכן ירמיהו צריך להתנהג בהתאם לתוכן של הנבואה. פסוק ט', כי כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, הנני משבית מן המקום הזה לעיניכם ובימיכם כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. עכשיו, למה הביטוי השם צבאות אלוהי ישראל? למה הביטוי כל כך נעלה כדי להגיד דברים כל כך רעים? אני חושב שזה הבלטת הקונטרסט, ההפרש. כלומר, אתם יודעים, השם הוא צבאות, השם צבאות אלוהי ישראל, ולמרות זאת, ככה הוא מתנהג עם עמו. כן? קשה מאוד. מה זה כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה? זה קולות מיוחדים, כנראה שהיו משמיעים בחתונות. יש קול מיוחד של ססון, ויש קול מיוחד של שמחה. יש קול של חתן, יש קול של כלה. מה ההבדל בין ססון לשמחה? ססון זה כאשר אני בדרך אל הגשמת מטרה. שמחה זה כאשר המטרה הושגה. כן? יש משהו דומה בחתן וכלה. והוא כחתן יוצא מחופתו, מה המשך? יסיס. יסיס כגיבור. ססון שייך לחתן. והכלה היא המטרה, היא השמחה. כן? אז יש לכן כל ססון וכל שמחה, במקביל לכל חתן וכל כלה. אפילו בהזמנות לחתונות, ראיתי שככה עושים. שכותבים כל ססון מעל כל חתן, וכל כלה, כל שמחה מעל כל כלה. נכון? ואז עושים איזה פסוק בקשת. נכון? מה? לא, מה שמביאים זה פסוק אחר בירמיהו. בסדר? אבל זה... בסדר. והיה, כי תגיד לעם הזה את כל הדברים האלה. מה? כדי להראות את הניגודיות בין העובדה שהקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל, לבין מה שהוא עושה לעם שלו עצמו. שזה מטמיע יותר, שיש בזה חריפות גדולה יותר. והיה פסוק י'. למה פסוק י'? כי סיימנו את פסוק ט', אז אנחנו רואים את פסוק י'. והיה, כי תגיד לעם הזה את כל הדברים האלה ואמרו אליך, על מה דיבר השם עלינו את כל הרעה הגדולה הזאת? ומה עווננו ומה חטאתנו אשר חטאנו לשם אלוהינו? יש בביטוי מה, יש מספר פעמים בתנ״ך שבמקום מה אומרים מה. נכון? מה כל הצון, או למה תבכי ולמה לא תאכלי. נכון? אז הביטוי מה בא כאשר יש מעורבות של צער בשאלה. כן? ברור. זה כשאומרים יש תערובת של צער, אז אומרים מה. במקום מה. אז הם שואלים מה. כן? על מה דיבר השם אלו? כלומר, מה לא בסדר? מה אבוננו? מה חטאתנו? אשר חטאנו על שם אלוהינו? כן, יש גם משחק מילים, אבל מה כל הצון זה כאילו אומר, הקימותי את דבר השם. עשיתי משהו טוב. ומה כל הצון הזה? זאת אומרת, יש פה חיסרון מולד בטענה שלך. כן. ואמרת עליהם, על אשר עזבו אבותיכם אותי נאום השם, והלכו אחרי אלוהים אחרים, ויעבדו וישתחוו להם, ואותי עזבו ותורתי, לא שמרו. אגב, שאלה זו, הביטוי הזה, הוא כמעט, מילה במילה, מה שהתורה אומרת לפרשת ניצבים. כן? לפרשת ניצבים בתורה, בספר דברים, פרק למד... פרק כפתת. הנה, פסוק כף ג', וואלה, כל הכבוד. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מה חורי האף הגדול הזה? ואמרו, על אשר עזבו את ברית השם אלוהי אבותם, אשר קראת עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים, וילכו ויעבדו אלוהים אחרים, וישתחוו להם אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. ואיחר אף השם בארץ ההיא להביא עליה את כל הכללה וכו'. רואים שירמיהו באופן עקבי לוקח מוטיבים מהכללות שבספר דברים. ראינו את זה כמה פעמים, גם פה זה חוזר. אמרת עליהם, על אשר עזבו אבותיכם אותי, נאום השם, והלכו אחרי אלוהים אחרים ויעבדו וישתחוו להם, ואותי עזבו ותורתי לא שמעו. אז מה? אז האבות עשו. המשך, ואתם הרעותם לעשות מאבותיכם. והנכם הולכים איש אחרי שרירות ליבו הרע, לבלתי שמוע אליי. זאת אומרת, אתם חוטפים על אבונות אבותיכם, כי אתם ממשיכים בדרכם. זה דברי התורה, פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבים. מה אמרו חז"ל? מתי הקדוש ברוך הוא פוקד אבון אבות על בנים? כשממשיכים בדרכי אבותיהם. מאיפה חז"ל לקחו את הדרשה הזאת? פה זה מפורש. וירמיהו. למור שהדרשות של חז"ל, שנראות הרבה פעמים כדרשות רחוקות מפשט הכתוב, הם פסוקים מפורשים במקום אחר בתנ"ך. זה אפשר לראות זה באופן עקבי. כלומר, אל תגיד חז"ל סתם הוציאו את זה מייתור של איזה צ'ופצ'יק בפסוק, אלא זה מפורש במקום אחר. הנה, זה דוגמה. והטלתי אתכם מעל הארץ הזאת. מה זה והטלתי משון? לטלטל, טלטלה. והטלתי אתכם על הארץ הזאת, על הארץ אשר לא ידעתם. אתם באבותיכם. והתפילה של זה, מי זה זה? ציצית? בציצית לא מוזכר בכלל טל. אבל זה לא בפרשת ציצית. והם שמוע. כן, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים שתחוויתם להם, וחרף השם בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה... אלוהים אתה או לא יהיה טל? הוא טוען שכתוב טל. אבל לא כתוב טל. אז זה... עם כל הרצון הטוב, אבל זה לא... לא... כן, מה אתה אומר? אני מוכן לשנות את פסוקי התורה אם צריך. מה? טוב. אז זה כתוב, אם ככה יצא לו, ונטלתי. וכאן כתוב, והטלתי. אז משון, לטלטל. זה קרוב, נטל וטלטל, זה קרוב. אבל לא, בכל זאת לא אותו דבר. נסתכלו גם בתרגום, התרגום יונתן פה, ואטלטל יתכון. אומר, פורש. כן, והטלתי אתכם מעל הארץ הזאת. על הארץ אשר לא ידעתם, אתם ואבותיכם. ועבדתם שם את אלוהים אחרים יומם ולילה, אשר לא אתן לכם חנינה. זה נכון. זה ממש, אגב, זה יפה מאוד, כי זה ממש מוסיף ללימוד. כלומר, ההערה שלך היא חשובה ביותר. אני חושב שהיא מוסיפה הרבה ללימוד. נכון? אני... תודה. נכון, יפה. זו שאלה, אמנם פחות עמוקה מההערה שלו, אבל כיוון שהיא נוגעת ללימוד, נתייחס אליה. כן, בפרשת ואתחנן נאמר כך, כי תוליד בנים ובני בנים, זה אגב בקריאת התורה של שחרית של תשע באב, כזכור לכולנו בשחרית של תשע באב קוראים בתורה, ואפילו אחרי קריאת התורה יש גם הפטרה, נכון? יש הפטרה, גם בשחרית. כן, הסוף הוסיפם, נאום השם, אין ענבים בגפן. זאת השמצה, מה שאתה עושה. עכשיו, בפרשת ויתחנן, בפרק ד', אז נאמר ככה, פסוק כ"ה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, וישחתם ועשיתם פסל תמונת כל, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכעיסו. אז מה יהיה העוון? עבודה זרה, נכון? מה העונש? העדותי בכם היום את השם ואת הארץ, כי אבותו ודון מהר מעל הארץ, אשר אתם אומרים, הייתה ירדן שמה לרשתה, לא תאריכון ימים עליה, כי שמתי שם עדון. והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים, אשר ינהג השם אתכם שמה, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם, עץ ואבן, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יאכלון ולא יריחון. שוב, אותה שאלה שאתה שואל פה על ירמיהו. מה? רגע, לפני כן, רגע, לפני ההמשך של וביקשתם משם. עצם התיאור הראשוני הוא לא מובן. העבירה היא עבודה זרה. מה העונש? אתם תצאו למקום אחר שבו תעבדו עבודה זרה. לכאורה זה בדיוק מה שרצינו, רצינו לעבוד עבודה זרה, ואז אנחנו ממשיכים כעונש לעבוד עבודה זרה. לא מובן. היה, דומה לזה מצאנו בחטא המרגלים. מה העם רצה? להישאר במדבר. מה העונש? נשארים במדבר. זה בדיוק מה שרציתם. כלומר, מה... כן, זה דברים לא מובנים. כן? אז...
לא, לא.
מה?
לא. למה?
אתה אומר ככה, העם רצה לעבוד עבודה זרה על אדמתו, העונה זה שהוא ימשיך לעבודה זרה, אבל לא על אדמתו. אם ככה, אני לא מבין למה התורה בפרשת ויתחנן אומרת, ועבדתם שם אלוהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון, כאילו שבארץ ישראל זה אלוהים שכן אוכלים ומשים ומריחים. וגם לא מעשה ידי אדם. אה? כן, נכון, זה משתמע ככה. זאת אומרת שעבודה זרה בארץ ישראל, זה עבודה זרה רצינית. מה שאתם תקבלו שם זה עץ ואבן. נכון? ככה משתמע. נכון, מה אתה אומר? זה, כן, זה נכון. ישראל, כתוב במפורש בגמרא במסכת עבודה זרה, דף ח' עמוד א', ישראל שבחוץ על הארץ, לא, לא כתוב, כאילו. ישראל שבחוץ על הארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. מפורש. גמרא מפורשת. כן, אבל, אז מה העניין? מה שאתה אומר. בארץ ישראל, עוצמת החיים היא כזאת, שעבודה זרה היא רצינית. זה חי. בחוץ לארץ, זה עץ ואבן. וזה ההתחלה של התיקון. אתה עובד עבודה זרה, אבל בטהרה. זה כבר לא... אותה עבודה זרה רצינית שהייתה בארץ ישראל. ולכן, וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת. בהמשך פרשת ויתחנן. מה זה וביקשתם משם את השם אלוהיך? בבית הכנסת. כלומר, אתם תלכו לעבוד עבודה זרה בבית הכנסת, עץ ואבן. נכון? זה מה שכתוב. מה? וביקשתם? רגע. אם זה נכון מה שאתה אומר, היה צריך להיות כתוב, וביקשתם את השם אלוהיך. אבל לא כתוב ככה, כתוב, וביקשתם משם, כלומר, מהעץ ואבן האלה, תבקשו את השם אלוהיך. איפה מבקשים את השם אלוהיך? בגלות. במקום שבו עובדים אלוהים אחרים, שזה בית הכנסת. פשוט. אגב, כן, אני רוצה לציין עובדה מעניינת שמציין הרמב״ם. בהלכות בית הכנסת, בהלכות תפילה. כותב הרמב״ם, בכל ערי אדום, וכלומר איטליה, אירופה, יושבים בבית הכנסת על ספסלים. ובכל ערי המערב ושנער, כלומר צפון אפריקה והמשרק, דיינו בארצות האסלאם, יושבים בבית הכנסת על הארץ. ככה כותב הרמב״ם. עכשיו, אני לא יודע, אבל אני שמעתי מהאנציקלופדיות שבכנסייה יושבים על ספסלים, הוא המסגד על הארץ. לא יודע אם יש קשר, אבל עובדה, אנחנו מציין הרמב״ם. זאת אומרת, זה, הוא כאילו אומר שיש איזו חדירה של האווירה התרבותית הסובבת לתוך בית התפילה שלך. וביקשתם משם את השם אלוהיך, מתוך העץ ואבן. מסביר רבי יהודה הלוי, מי זה עץ ואבן? הוא אומר, עץ זה הצלב, ואבן זה הקעבה. לא יודע. עכשיו, בימי ירמיהו עדיין אין לך צלב וקעבה, אבל יש משהו דומה לזה. יש בבל. אין, זה משהו מרקן, בפסוק י"ג, ויטלתי אתכם על הארץ הזאת, על הארץ אשר לא ידעתם אתם ואבותיכם, ועבדתם שם את אלוהים אחרים בלילה. כלומר, זה יהיה בסדר, תעבדו שם. תעבדו שם, זה יהיה גם פחות חריף. בסדר? מה? למה לא הוסיפו קורבנות בחוץ לארץ?
לא, קורבנות זה לקחת מנהגים של עמים אחרים.
ברור. אז מה הבעיה? אבל נקרבנו קורבנות גם במקדש.
כן, אבל מתחילה עוד... מתחילה זה... זה מקחות
מעמים אחרים. ראה, על מה אתה שואל?
אני רק מציין שזה כמו...
אתה מציין עובדה. כן, בסדר, זה, תודה רבה על ציון העובדה, ולא הבנתי איזה שאלה אתה שואל. אבל אתה אומר, הקרבת קורבנות הייתה השפעה של התרבות האלילית הקדומה. כן. מה שאתה אומר? בסדר, אז מה?
בסדר. גם לבוש.
אפשר להגיד עוד הרבה דברים. כן, שגידלו חיטה בארץ ישראל בימי קדם, אתה יודע? זה גם נכון. טוב.
איפה הרמב״ם כותב את זה?
מי אמר שהרמב״ם כותב את זה? אף אחד לא אמר את המילה רמב״ם פה. לא אמרו את המילה רמב״ם. לגבי ה... זה בהלכות תפילה. טוב. אשר לא אתן לכם חנינה. מה זה לא אתן לכם חנינה? כתוב, יישא השם עליך גוי מרחוק, כאשר ידעה הנשר, גוי עז פנים, אשר לא יישא פנים לזקן, ונער לא יחון. כלומר, היכולת לחון, לתת חנינה, זה אין אצל האויב האכזרי הזה. הוא אומר, אשר לא אתן לכם חנינה. כאן הנביא מפסיק, ופתאום הוא עובר למשהו אחר לגמרי. כן, מה אתה אומר? לכן, הנה ימים באים נאום השם. ולא יאמר עוד, חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון, ומכל הארצות אשר הדיחם שם, והשיבותים על אדמתם אשר נתתי לאבותם. אפשר להבין את זה בשני אופנים, את דברי הנבואה האלה. האופן האחד זה להגיד שפסוק ב' הפסוק השני מסביר את הפסוק הראשון. כלומר שתדווה מסביר את י' ד'. מדוע לא יזכירו את יציאת מצרים? כי המאורה של שיבת ציון יהיה כל כך גדול שהוא מוחק את הערך של יציאת מצרים. באפשרות אחת. אבל אז לא מובן מה ההקשר פה ביחס לחורבן שמוזכר כאן. אלא נראה יותר לומר ככה, כיוון שכל המדינה, המלכות, שקמה בעקבות יציאת מצרים תחרב, כבר לא יהיה עניין להזכיר את יציאת מצרים. מובן? כן, זאת אומרת, זה קשר ענייני. זה דומה לזה שואל רבנו יצחק אברבנאל בפירושו להגדה של פסח. הוא שואל אחת השאלות הרציניות בתחילת הפירוש להגדה, הוא אומר, מדוע אנחנו עדיין מזכירים את יציאת מצרים, הרי חזרנו לגלות. מה?
בדיוק אפור.
מה, בדיוק אפור, מה?
אנחנו צריכים לשאול, למה אנחנו עדיין מזכירים את
יציאת
מצרים,
במקום
להזכיר את
יציאת אירופה? זה לגבי פסוק תדוו. אבל אני מסביר את פסוק י'.
אם נחזור לגאולה, זה השאלה עוד יותר.
אני מסכים איתך גם על השאלה הזאת, אבל קודם כל נראה את השאלה, של רבי יצחק אברבנאל. כשרבי יצחק אברבנאל כתב את פירושו להגדה, עדיין לא הייתה מדינת ישראל. היה עומק העומקים של הגלות. ספרד, אחרי זה איטליה, בקיצור, המצב היה קשה מאוד. לכן שואל אדון יצחק אברבנאל, למה בכלל להזכיר מאורע שאיבד את כל התוקף שלו, כיוון שחזרנו לגלות? בסדר? ניתן לומר שהנביא ירמיהו עונה לו, אחי נמי, אל תזכיר בכלל, לא יאמר אותך השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. בסדר? זה כתוב באגדה. כן. חייב אדם להראות עצמו כאילו ירצה ממצרים. זאת בעיקר שאלה. על זה שואל רבי יצחק אברבנאל, מדוע? כן, מה אתה אומר? זהו, זאת השאלה. לא, רגע. אני לא אמרתי שפסוק תדבב הוא פסוק חורבן. אלא אני רוצה להסביר את פסוק י"ד. שי"ד מהווה חוליית קישור בין נבואת החורבן הקודמת לנבואת הנחמה שבתדבב. זה העניין שלי. כעת להסביר את פסוק י"ד. אפשר להסביר את פסוק י"ד כהמשך לי"ג. אפשר לראות את י"ד כהקדמה לתדבב. אני אומר, יש שני הצדדים. והראיה שאני צודק, ששני הפסוקים האלה חוזרים כמעט לגמרי כלשונם, מילה במילה, בפרק כ"ג. שמה בהקשר אחר. בסדר? אבל כאן, זה ההקשר של החורבן. לכן אומר, לכאורה, לא היה מקום להמשיך להזכיר את יציאת מצרים בכלל. אגב, מה התשובה שנותן רבי יצחק אברבנאל? התשובה, הוא אומר פשוט מאוד. אם פעם אחת יצאנו ממצרים, שום גלות כבר איננה גלות. כי הוכח שאפשר לצאת. לפני שיצאנו ממצרים, לא ידענו אם בכלל אפשר לצאת מגלות. אבל עכשיו זה הוכח, אפשר לצאת מגלות. אז גם אם עכשיו חזרנו, זה כבר לא גלות באמת. אבל פה ירמיהו מדבר בהקשר של חורבן. אז לא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. אבל כן יזכירו, כשנצא מן הגלות, כי אם חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון, ומכל הארצות אשר ידיחם שם, והשיבותים אל אדמתם אשר נתתי לאבותם. על מה הוא מדבר? מה זה השיבה הזאת שהוא מדבר עליה כאן? מה אתה רוצה? לא, חי השם זה לשון שבועה. הוא לא יגיד חי, כלומר זה כנראה היה נוסח שבו היו נשבעים. מישהו היה נשבע, היה אומר, חי השם אשר העלה בני ישראל בארץ מצרים. אז השבועה הזאת תתבטל, אלא יביאו נוסח חדש. מה הנוסח החדש? חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון. בסדר? מה? לפי הפירוש שנתתי, יכול להיות שכל ימי הגלות כבר לא יהיה אפילו מקום להזכיר את יציאת מצרים. כן, למרות שזה לא כך נהגו, כן, למעשה כן הזכירו את יציאת מצרים כל הדורות כולם. השאלה היא, מה קורה עם שיבת ציון? אז אפשר להבין שהפסוק הזה מדבר על יציאת אירופה של ימינו. אפשר להבין שהפסוק הזה, פסוק תדבב, כן? מדבר על שיבת ציון בימי עזרה, בימי קורש, ואחר כך עזרה. שזה היה הקמת ימי בית, הקמת בית שני. יש, מה? כן, היו בכמה ארצות, היו קצת שבאו מעשרת השבטים אולי, גם ממצרים חזרו, כן? מה? בבל נחשבת צפון. כי כדי להגיע לבבל צריך לעבור דרך הצפון, אי אפשר לעבור דרך המדבר. עכשיו, יש לזה, הרמב"ן אומר שזאת הסיבה שירשו לעצמם ישראל שחזרו מן הגלות לתת שמות לחודשים. כתוב שמות החודשים עלו מבבל. הרי החודש הראשון בתורה נקרא בשם החודש הראשון. והחודש השני נקרא החודש השני. והשלישי נקרא, רגע, לא זוכר. נדמה לי החודש השלישי. וכו'. פתאום אתה רואה ניסן, יער, סיוון, תמוז. מאיפה השמות האלה? זה שמות של אלילים בבליים. והם באו איתנו מבבל. אומר הרמב"ן, לכאורה יש איסור בתורה, כתוב החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם. אז מכאן שיש חובה לספור את החודשים מניסן, ראשון, שני, שלישי. אבל אומר, כיוון שחזרו מבבל, אז כבר אמרו, כבר לא מזכירים את יציאת מצרים, אלא מזכירים את השמות של החודשים של בבל שממנה יצאנו. לפי זה, המקום בימינו, בכלל לבטל את השמות תשרי, מרחשוון וכו', לקרוא לזה ספטמבר, דצמבר, אחד. כן, אחד יוצא לפי זה. מה? בסדר? טוב, עד כאן להיום.